סוכה דף מ"ד, מתחילים בעזרת השם, שבע שורות מלמעלה, במילים אמר לי אביי לרבה. ישראל, עם קדושים, מחבבים את המצוות, מפזרים הרבה ממון כדי לקנות ארבעת מינים מהודרים, אתרוג נאה, לולב, הדסים, הרבות. אחר כך מגיעים ימי השמחה של חג הסוכות, כל בוקר מוציאים את ארבעת המינים, נוטלים אותם, מנענעים אותם לכל הכיוונים, משתעשעים ומחבבים את המצוות הנפלאות האלה במשך שבעה ימים. בזמן שבית המקדש היה קיים, אלה שזכו לעלות לרגל לבית המקדש, היו גם כן נוטלים ארבעת מינים בכל יום, אבל אלה שהיו גרים במקומות מרוחקים, ולא הייתה להם את הזכות באותה השנה לעלות לרגל, היו גרים בערים אחרות, ערים רחוקות מירושלים, הם היו נוטלים את ארבעת המינים רק יום אחד. רק יום אחד. לא היו נוטלים ארבעת מינים כל שבעת ימי חג הסוכות. כמו שהתורה הקדושה אומרת, ולקחתם לכם ביום הראשון את ארבעת המינים. לפני השם אלוקיכם בבית המקדש, שם הוסמכתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים עם ארבעת המינים. אלה שהיו גרים במקומות אחרים והם לא היו בירושלים, בחג הסוכות, נטלו ארבעת מינים רק ביום הראשון. אחר כך היו מניחים את ארבעת מינים, היו חוגגים את ימי חול המועד, ימי הושענא רבה, בלי נטילת ארבעת מינים. לא הייתה להם תקנה כזאת, לא היה להם מנהג כזה, שום דבר. הם היו מברכים על נטילת לולב, זה היה ברכה לבטלה. דבר נוסף שהיה אז, אחד שלא היה בירושלים, מגיע הושענא רבה, לפחות תביא את הערבות אל הילדים, היום בזמננו, שאין להם ארבעת מינים, אומרים טוב, לפחות יגיע הושענא רבה, ייתנו לנו חמש ערבות לחוות אותם, ליטול אותם, לחוות אותם. גם את התענוג הזה לא היה לילדים בזמן בית המקדש, שלא היו בירושלים בחג הסוכות. לא היה ערבה, לא היה מנהג של ערבה. זה היה במקום מחוץ לירושלים בזמן בית המקדש. לא היה ארבעת מינים בשאר ימי חג הסוכות, אלא רק ביום הראשון, והערבה לא היה בכלל, לא היה בהושענא רבה דבר כזה שמקיימים מצוות ערבה. כמובן, ביום הראשון של חג הסוכות היה ערבה ביחד עם כל ארבעת המינים, אבל ערבה ביום הושענא רבה לא היה מנהג כזה. אבל בבית מקדש זה היה עולם עשיר במיוחד, שם כל אחד היה נוטל את כל ארבעת המינים, והיה מצוות ערבה לא רק ביום הושענא רבה, אלא כל יום ויום. בבית מקדש יש מצווה מהתורה, מהתורה, זה לא תקנה דרבנן, מצווה מהתורה ליטול ארבעת מינים כל יום ויום מימי חג הסוכות, וסמכתם לפני השם אלוקיכם כל שבעת הימים עם ארבעת המינים. וגם ערבה, תכף אנחנו נראה שיש ויכוח, האם לומדים את זה מערבי נחל לשון רבים, או שזה הלכה למשה מסיני. יש מצוות ערבה בכל יום ויום של חג הסוכות בבית המקדש. לא רק ביום הושענא רבה, כמו שאנחנו נוהגים היום, שביום הושענא רבה לוקחים רק את הערבות. היו מקיימים מצוות ערבה, אמנם זה היה שונה, זה לא כל אחד ואחד היה לוקח ערבות. כהנים היו לוקחים בשביל כל עם ישראל ערבות, היו נוטלים אותם, אולי מקיפים אותם, זוקפים אותם על המזבח. וזה היה מצוות ערבה כל יום. בכל יום הם מקיפים את המזבח עם הערבות לפי דעה אחת. והיו ודאי זוקפים בכל יום את הערבות על המזבח. יום הושענא רבה היו מקיפים שבע פעמים את המזבח. היה מצוות ערבה כל יום. כל יום. בזמן בית מקדש, ההבדל בין בית המקדש לבין מקומות מחוץ לירושלים, היה הבדל גדול. בית מקדש, שבעה ימים מצווה מהתורה ליטול ארבעת מינים. שבעה ימים יש ערבה. חוץ לבית המקדש. כלום. ביום הראשון נוטלים ארבעת המינים, ואז מניחים אותם עד פסח לשריפת חמץ. מי שנוהג לשרוף את ארבעת המינים בשריפת חמץ, את האתרוג היו שומרים ל-15 בשבט, אלה שנוהגים לאכול מרקחת אתרוגים ב-15 בשבט. אין בימי חג הסוכות ארבעת מינים, רק ביום הראשון יש. והערבות בנפרד לא הכירו את המנהג הזה בכלל. לא היה כזה מנהג, ועדיין לא נתקן. היום, אחרי שנחרב בית המקדש, כמובן, זה כואב מאוד, הגיעו חגי, זכריה ומלאכי, הנביאים האחרונים, והם הנהיגו בעם ישראל את המנהג של מנהג ערבה, לקחת ביום הושענא רבה את הערבות גם מחוץ לבית המקדש. רבן יוחנן בן זכאי, שהוא היה בזמן חורבן בית שני, הוא תיקן שלא רק בבית מקדש, אלא בבית מקדש אין, אז בכל מקום בעולם יתלו ארבעת מינים, לא רק ביום הראשון, אלא כל שבעת הימים. עכשיו, בא אביי ושואל את רבה, יש לי כאן שאלה שמאוד מאוד מציקה לי בתקנות שתקנו. הרי בבית המקדש היו נוטלים ארבעת מינים כל יום, וגם היו מקיימים מצוות ערבה כל יום. מחוץ לבית המקדש בזמנו, כשבית המקדש היה קיים, היו נוטלים ארבעת מינים רק יום אחד, וערבה לא היו בכלל מקיימים מצוות ערבה. אחרי שנחרב בית המקדש, תקנו לנו שתי תקנות. קודם בעניין ארבעת מינים, ואחר כך בעניין הערבה. אבל את התקנות לא תקנו בצורה שווה. אם אתה רוצה לתקן כמו שהיה בבית המקדש, ככה יהיה אחרי שנחרב את המקדש בכל מקום ומקום, אז כמו שארבעת מינים שבבית המקדש היו נוטלים אותם כל שבעה ימים, אז לכן אתה אומר, רבן יוחנן בן זכאי מתקן, שאחרי שנחרב את המקדש בכל מקום יתלו ארבעת המינים כל שבעת הימים, תקנה מדרבנן, כי מהתורה רק ביום הראשון חייבים. אז גם לעניין ערבה, למה הנהיגו מנהג ערבה רק ביום השביעי? היום תשאל אנשים, תגיד, מתי המנהג של ערבות? רק ביום השנה רבה. אתה יודע בכלל שבבית מקדש, חג הסוכות, היה מנהג ערבה, היה מצוות ערבה כל יום, לא רק ביום השנה רבה. למה לא תקנו שנקיים מצוות ערבה כל יום בחג הסוכות? זו השאלה שהוא שואל אותו. אמר לאביי לרבה, מה ישנה לולב אחרי שנחרב בית המקדש? דאבדינן לי, שאנחנו מקיימים את המצווה הזאת כל יום משבעה ימי החג, זכר לבית המקדש, ששם היו נוטלים את ארבעת המינים כל יום. ומה ישנה מצוות ערבה, שגם אותה היו מקיימים בבית המקדש בכל יום, דלא אבדינן לי שבעה זכר למקדש, שלא תקנו לנו לקיים מצוות ערבה לבד, כמו שאנחנו נוטלים ביום הושענא רבה, אחרי הושענות, לוקחים את הערבות לבד, למה לא תקנו את המנהג הזה כל יום? הרי בבית המקדש זה היה נוהג כל יום. ומחוץ לבית המקדש זה לא היה נוהג אף פעם. רק אחרי שנחרב את המקדש, תקנו שיהיה גם מחוץ לבית המקדש מנהג ערבה. אז למה לא כל יום? למה רק ביום השביעי? התשובה במסקנה הייתה, התשובה במסקנה תהיה, שארבעת מינים חשובים יותר מערבה. כן? ארבעת מינים חשובים יותר מערבה. אתה שואל אותי למה ארבעת מינים תקנו לנו ליטול כל יום וערבה רק יום אחד? כי ארבעת מינים יותר חשובים. מה פירוש יותר חשובים? מחוץ לבית המקדש, גם כשבית המקדש היה קיים, ארבעת מינים היו נוטלים. אמנם רק ביום הראשון. ערבה לא היו לוקחים בכלל מחוץ לבית המקדש. אז מכיוון שכך, מחוץ לבית המקדש, מצוות ארבעת מינים חשובים יותר. מצוות ערבה חשובה פחות. כפשוטו. כי מהתורה, רק ביום הראשון נוטלים ארבעת מינים מחוץ לבית המקדש. אבל לפחות ביום הראשון כן. לעומת זאת, ערבה מחוץ לבית המקדש לא נוטלים בכלל. אז לכן, כשבאו לתקן שעשו זכר למקדש, אז לעניין ארבעת מינים, שגם ככה מחוץ לבית המקדש שהיו נוטלים ארבעת המינים ביום הראשון, אז תקנו כבר שיתלו כל השבעה ימים. אבל לעומת זאת, מצוות ערבה, שבזמן בית המקדש לא נוטלים בכלל מחוץ לבית המקדש ערבה, אז תקנו רק יום אחד שיקיימו מצוות ערבה, זה המסקנה. אבל לפני כן, הגמרא מתרצת, אמר לי, מה פירוש לא מקיימים ערבה? בארבעת מינים יש גם ערבה. אז הועיל ואדם יוצא ידי חובתו בערבה שבלולב. אז יש זכר לערבה כל יום ויום. לוקחים את זה ביחד עם כל ארבעת מינים. אמר לי, ענה לו אביי, אני לא מקבל את התשובה הזאת. כי שהערבה היא ביחד עם ארבעת המינים, זה ערבה אחרת לגמרי. ההוא משום לולב הוא דקעביד לי. אתה לא מקיים פה זכר למצוות ערבה, אתה מקיים פה זכר למצוות לולב. אז אם כן, אין כאן שום זכר לערבה בכל יום ויום. וכי תימה, אם תאמר, בשביל מה צריך ערבות בנפרד? כבר יש ערבות. אז פעם אחת אתה מרים את הארבעת מינים ביחד עם הערבות, אז הערבות הם לשם ארבעת מינים. אחר כך תניח את הארבעת מינים ותרים אותם שוב, ועכשיו אתה מתכוון להרים רק את הערבה, רק מכיוון שהוא אגוד יחד עם מינים אחרים, אז יהיה לך גם מינים אחרים. וכי תימה, אולי תאמר, דקמקבלי והדר מקבלי, שיגביה פעמיים את ארבעת המינים, פעם אחת לשם מצוות ארבעת מינים ופעם שנייה לשם מצוות ערבה, ואז הוא יקיים זכר לערבה שבמקדש, והמעשים בכל יום דלא כעבדין אנכי. אנחנו כבר נמצאים כל כך הרבה שנים אחרי התקנה הזאת של תקנת ערבה, לא ראינו אצל רבותינו שככה נהגו, שנטלו את ארבעת מינים פעמיים, פעם אחת לשם ארבעת מינים, פעם שנייה לשם ערבה. אמר רב זביד משמי דרבה, אני אגיד לך תשובה, לולב המצווה שלו דאורייתא, התורה אומרת, ולקחתם לכם את ארבעת מינים. לכן, כשבאים לעשות זכר לבית מקדש, עבדינן כל שבעה ימים זכר למקדש. לעומת זאת, מצוות ערבה היא רק מצווה מדרבנן. מצוות ערבה היא מדרבנן? תכף הגמרא תדחה את זה. אבל בכל אופן, לכן לא עבדינן לישיבה זכר למקדש. מכיוון שזה רק מדרבנן, אז אסור רק יום אחד זכר למקדש. שואלת הגמרא, מצוות ערבה היא רק מדרבנן? בבית המקדש? למען, לפי איזה דעה? אי למה לאבא שאול, שלפי דעתו לומדים ממה שכתוב ערבי נחל, לשון רבים, ערבי, ערבה אחת לארבעת מינים וערבה אחת למצוות ערבה, האמר ערבי נחל כתיב, כמו שראינו בדף למדלת, ערבי לשון רבים, שתיים, ערבה אחת למצוות לולה וערבה אחת למצוות בית מקדש, להקיף את המזבח בערבות, אז אם כן זה מהתורה, מצוות ערבה בבית המקדש. אז תגיד לפי דעת רבנן, שחולקים על אבא שאול, אילה רבנן, אילך תגמיר אלה. לפי דעתם לומדים את המצווה של ערבה בבית המקדש, מהלכה למשה מסיני, שיש לזה תוקף כמו מצווה מהתורה. דאמר רבי אסי, את הדברים הוא אמר בשם רבי יוחנן, שרבי יוחנן אמר את הדברים משום רבי נחוניה, שהוא היה גר, הוא היה איש בקעת בית חורתן, הוא היה איש חשוב שם. הוא אמר שלושה דברים שנאמרו הלכה למשה מסיני. דבר ראשון, 10 נטיעות, תכף נסביר את זה, ודבר שני, ערבה, מצוות ערבה בבית המקדש, שהיו מקיימים, מקיפים את המזבח, זוקפים על המזבח, וכן, מצוות ניסוך המים, ששופכים מים על המזבח בזמן הקרבת קורבן התמיד בבוקר בימי חג הסוכות, שלוש ההלכות האלה הם הלכה למשה מסיני. אז לפי דעת רבנן, מצוות ערבה היא הלכה למשה מסיני שהיא כמו מצווה מהתורה. אז בוודאי שמצוות ערבה היא מהתורה בבית המקדש. לפני שנתרץ את התירוץ שנשאר, למה באמת לא תקנו לקחת ערבות בנפרד כל יום מימי חג הסוכות, נסביר מה הכוונה 10 נטיות, כמו שהסברנו כבר בדף למדלת, נחזור על זה בעזרת השם שוב. כל 7 שנים יש לנו מצווה, מצוות שמיטה, שאז צריך לשבות מעבודה בשדה. יש חקלאים שנוהגים, שמגיע שנת שמיטה, לומר שבת שלום, אדמה. שבת שנה שלמה עכשיו יש לאדמה שבת, אסור לחרוש באדמה. אבל יש מהתורה מצוות עשה, מצווה, להוסיף על שנת השביעית. משנה לפני כן, כבר קצת לפני שנת שביעית, צריך לשבות ולא לחרוש בשדה. כמה זמן? 30 יום. 30 יום לפני ראש השנה של שנת שביעית, כבר אסור, בזמן שבית מקדש קיים, אסור לחרוש בשדה. חכמים תקנו, עוד קצת לפני. שדה אילן, מחג השבועות לא לחרוש. ושדה תבועה, מה שנקרא שדה הלבן, מחג הפסח לא לחרוש. אז אם כן, כשאדם יש לו שדה עם עצים, אז את השדה עצמה אסור לו לחרוש כבר מחג הפסח. מסביב לעצים אסור לו לחרוש מחג השבועות, וזה מדרבנן. מהתורה אסור לו לחרוש 30 יום לפני ראש השנה. כשאדם נוטע נטיעה צעירה של עץ, אם הוא לא יחרוש מסביב, השורשים לא יוכלו לינוק כמו שצריך, לא ינקו מהקרקע. לכן, את הנטיעות הצעירות של האילנות, מותר כן לחרוש מסביבם עד ראש השנה ממש. זה ככה הלכה. עכשיו, באה הלכה למשה מסיני ואומרת, כשיש לך 10 נטיעות בשטח של 50 אמה על 50 אמה, הנטיעות, אם הם מפוזרים בצורה שווה בתוך השטח הזה, אז אתה יכול לחרוש את כל האדמה שבין הנטיעות. כי הנטיעות זקוקות לחרישה הזאת בשביל שהנטיעות יישארו קיימות. זה לא בשביל לשבח את האילן, אלא זה בשביל שהאילן בכלל יישאר קיים ולא יתייבש. ובשביל להוקים את האילן מותר כן לעשות מלאכה. זה הדין של 10 נטיעות של הלכה למשה מסיני, שכשיש לך 10 נטיעות במקום של 50 על 50 אמה, אז מותר לחרוש את כל השדה בשביל הנטיעות האלה. בכל אופן, אנחנו רואים שלפי כל הדעות, כשבית מקדש עומד על תילו, יש מצווה מהתורה ליטול ערבה, לזקוף את הערבה למזבח. אז למה, כשבאים לתקן תקנה זכר למקדש, למה מקפחים, אם אפשר לקרוא לזה ככה, את מצוות הערבה? מצוות לולב, במקום ליטול אותו רק יום אחד, כמו המצווה מהתורה מחוץ לבית המקדש, נוטלים אותו כל שבעה זכר למקדש, היו נוטלים שם כל שבעה. והערבה, שמהתורה לא אמורים ליטול בכלל מחוץ לבית המקדש, אז משנחרב את המקדש, תקנו ליטול אותו, אבל רק יום אחד, למה לא נוטלים אותו כל שבעה? אלא אמר רב זיד משמי דרב, ואתה בעצמך עונה את התשובה. כשבית מקדש היה קיים, אחד שלא היה בירושלים בחג הסוכות, איזה מצוות הוא היה צריך לקיים? מצוות ארבעת מינים הוא קיים, אמנם רק יום אחד, אבל הוא קיים. לעומת זאת הרבה הוא לא קיים בכלל. אין מצוות הרבה מחוץ לבית המקדש מהתורה. אז לכן, מצוות ארבעת מינים שכבר מחוץ לבית המקדש, יש איזשהו חיוב מסוים, מתי? ביום הראשון. אז אם יתקנו זכר למקדש שיתלו לולב רק יום אחד, אין פה שום דבר זכר למקדש, כי כבר כך, גם בלי התקנה הזאת נוטלים יום אחד ארבעת מינים. אז תקנו כבר שיתלו ארבעת מינים כל שבעה ימים. לעומת זאת מצוות ערבה, שלא היו נוטלים אותו, לא היו נוטלים את הערבה מחוץ לבית המקדש אפילו לא יום אחד, אז אם אתה תתקן שיתלו יום אחד ערבה, זה כבר יהיה זכר למקדש. לכם מספיק לטול ערבה יום אחד, זה מה שהוא אומר. לולב, דאיתלי עיקר מן התורה בגבולין. יש עיקר, יש מצווה מהתורה, גם מחוץ לבית המקדש, ליטול ארבעת מינים ביום הראשון. אז לכן, עבדינן לי, שבעה זכר למקדש, כשבאו לתקן תקנה זכר למקדש, אמרו טוב, כל שבעת הימים, עד היום הייתם נוטלים ארבעת מינים רק ביום הראשון, זכר למקדש תטלו ארבעת מינים כל שבעת ימי חג הסוכות. אבל לעומת זאת, מצוות ערבה, שרק בבית המקדש יש מצווה מהתורה ליטול את הערבה שבעה ימים, אבל מחוץ לבית המקדש לא היה מצווה אפילו ליטול יום אחד, דלת לעיקר מן התורה בגבולין, אז לא עבדינן מצוות ערבה שבעה ימים זכר למקדש. אתה רוצה לעשות זכר למקדש, מספיק שתעשה יום אחד, יום אחד, יום השנה רבה, קח חמש ערבות ותיטול אותם, תחבות אותם זכר למקדש. אמר איש לקיש, במסכת כלים מבואר שכהנים שיש בהם מום, אסור להם להיכנס בבית המקדש לשטח שבין האולם למזבח. מקום שבין המזבח לאולם, היה אסור להם להיכנס. האולם זה המבנה הגבוה באמצע הזרה, המזבח קצת לפניו, בין המזבח לאולם היה אסור לכהנים בעלי מומים להיכנס. אסור להם לעבוד עבודה בבית המקדש, אז הם אסור להם להיכנס למקום שבין האולם ולמזבח. המקום שבין האולם ולמזבח הייתה בו קדושה יותר מאשר שאר ההזרה. הרי בבית מקדש יש דרגות של קדושה, יש את הר הבית, יש את ההזרות, יש אחרי זה את בין העולם אל המזבח, יש את האולם עצמו, יש את העזרה, יש את האיכל, את הקודש הקודשים, יש שם דרגות של קדושה. המקום שבין העולם אל המזבח יש לו קדושה יותר משאר העזרה, ושם אסור לכהנים בעלי מומים להיכנס בדרך כלל. בכל זאת מחדש ריש לקיש, כהנים בעלי מומים נכנסים בין העולם אל המזבח כדי לצאת ידי חובה בערבה. הם היו יכולים לזכות בזכות לקיים מצוות ערבה, להקיף או לזקוף את הערבה על המזבח, והיה מותר להם בשביל זה להיכנס בין האולם ולמזבח. כך אמר איש לקיש. אמר לי רבי יוחנן, מי אמרה? מי אמר את ההלכה הזאת? הגמרא בהתחלה הבינה שרבי יוחנן מתפלא, מי בכלל אמר שצריך לקיים מצוות ערבה? וזה חובה. שואלת הגמרא, מי אמרה? האי הוא אמר. רבי יוחנן, אתה עצמך אמרת שיש מצוות ערבה והיא חובה. דאמר רבי אסי, אמר את זה בשמך, בשם רבי יוחנן, שאתה אמרת משום רבי נחוניה איש ביקעת בית חורתן, על השלוש הלכות 10 נטיות וגם ערבה וניסוך המים, שלושתם הלכה למשה מסיני. אלא הגמרא מבארת מה רבי יוחנן התפלא כשהוא שמע שריש לקיש אומר שכהנים בעלי מומים יכולים להיכנס בין העולם ולמזבח לקיים מצוות ערבה. יש לי על זה שלוש שאלות. שאלה ראשונה, יש לי שתי שאלות. שאלה ראשונה, מי אמרה בנטילה? מי אמר שבכלל נוטלים את הערבה? ואם נוטלים את הערבה, כל כהן צריך ליטול את הערבה. חידוש גדול. כל כהן, אם נוטלים ערבה, כל כהן היה נוטל את הערבה, ואז כהנים בעלי מומים גם נכנסים בין העולם ולמזבח. דיל מה בזקיפה? אולי מספיק לזקוף ערבות על המזבח, ואז מספיק שאחד עושה את זה בשביל כל הכהנים. ואז לא צריך שבעלי מומים יעשו את זה. ויש לי שאלה שנייה. מי אמרה שמצוות ערבה שייכת בבעלי מומים? גם אם תאמר שמצוותה בנטילה וכל כהן צריך ליטול ערבה, מי אמר שזה גם הבעלי מומים? דיל מה בתמימים? אולי רק כהנים תמימים צריכים לקיים מצוות ערבה. התמר. רבי יוחנן, היה לו ויכוח עם ורבי יהושע בן לוי. חד אמר, מצוות ערבה זה לא סתם מנהג. יסוד נביאים. הנביאים האחרונים, חגי, זכריה ומלאכי, תקנו מצוות ערבה. תקנו מצוות ערבה, ולכן היום כשבהושענא רבה אנחנו לוקחים חמש ערבות למצוות ערבה, אנחנו, לפי דעתו אנחנו צריכים לברך על מצוות ערבה. וחד אמר, הדעה השנייה מביניהם סוברת, ערבה מנהג נביאים, שחגי, זכריה ומלאכי רק הנהיגו מנהג, הם לא תקנו תקנה. ולכן, אנחנו אמנם ניקח את חמש הערבות, ניטול ונחבוט אותם בהושענא רבה, אבל לא נברך, כי אין כאן תקנה, יש פה רק מנהג. אם זה היה תקנה, היה אפשר לומר וציוונו, שקדוש ברוך הוא ציווה אותם לשמוע בכל דברי חכמים, ולכן אנחנו לוקחים את הערבה. אבל כאן כשהם לא אמרו לנו, לא אמרו לנו בציווי ליטול את הערבות, אז אנחנו לא יכולים לברך על נטילת הערבה בהושענא רבה. ויכוח רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי, האם זה תקנה גמורה של הנביאים או שזה רק מנהג? אומרת הגמרא, בוא ונוכיח, תסתיים, שדעתו דרבי יוחנן הוא דאמר שיש מצווה מהנביאים לקיים מצוות ערבה, ולכן גם צריך לברך על הערבה. דאמר יסוד נביאים, דאמר רבי אבאו, את הדברים אמר בשם רבי יוחנן, מפורש. ערבה יסוד נביאים הוא, תסתיים, באמת הוכיח שלפי דעתו של רבי יוחנן אפשר לברך על מצוות ערבה כי זה יסוד נביאים. אמר לי רבי זרע לרבי אבאו, מי אמר רבי יוחנן אחי שמצוות ערבה היא תקנה של הנביאים? זה הרבה יותר חמור מזה, זה הלכה למשה מסיני כמו שראינו. ואמר רבי יוחנן, משום רבי נחוניה איש בקעת בית חורתן, על שלושה דינים, 10 נטיות, ערבה וניסוך המים שביארנו אותם קודם, כל אלה, כולל ערבה, מצוות ערבה, זה לא יסוד נביאים, אלא מה זה כן? הלכה למשה מסיני. ככה מקשה רבי זרע לרבי אבאו, איך אתה אומר שלפי רבי יוחנן זה יסוד נביאים? זה הלכה למשה מסיני. כשרבי אבאו שמע את הקושיה הזאת, השתומם כשעה חדה. ללשון שנאמר בדניאל, כאילו ככה שתק, איך אומרים אצלנו קוראים לזה, היה עמום, קשה מאוד לבטא את המילה עמום על רבי אבאו, אבל בכל אופן הוא ככה נעצר, ואז הוא אמר, יש לי תירוץ. מצד אחד אנחנו יודעים שרבי יוחנן אומר שמצוות ערבה היא הלכה למשה מסיני, אחרי זה אתה אומר שזה יסוד הנביאים, יש לי תירוץ. באמת זה היה הלכה למשה מסיני, אלא כשעם ישראל ירדו לבבל, היה צער כל כך גדול, אנדרלמוסיה כל כך גדולה, שכחו את ההלכה למשה מסיני הזאת של מצוות ערבה. אחר כך באו הנביאים האחרונים וחזרו ויסדו על פי הדיבור. שואלת הגמרא, מה, שכחו? נחרב בית המקדש, זה נכון, נכון, אבל הקדוש ברוך הוא ריחם עלינו, התורה נשארה בשלימותה. כשיגלו לבבל, ירדו איתם יחוניה, ירד איתם יחוניה, והפסוק אומר, הכל גיבורים עושה מלחמה, ירדו אזוקים בשלשלאות של ברזל, והפסוק אומר עליהם, הם גיבורים, הם עושים מלחמה. איך אתה אומר על אנשים שיורדים בשבי, מושפלים, מעונים, מיוסרים, גיבורים, עושה מלחמה? אלא שגיבורים, מביא רשי, גיבורים היו במלחמתה של תורה. הם ירדו לבבל, אמנם הגוף היה כנוע, מושפל, אבל הנשמה, התורה הייתה בגבורתה, מלחמתה של תורה, לא ירד מהם, אפילו לא כהוא זה, נשארו בגבורת התורה. הקדוש ברוך הוא ברוב חסדה ורחמיו, השאיר לנו את התורה הקדושה, למרות שהוא החריב לנו את כל מחמדנו, את התורה הקדושה הוא השאיר לנו. כמה צריך להודות ולהלל לקדוש ברוך הוא על המתנה הנפלאה הזאת, שהשאיר לנו את התורה. אנחנו נוכל בעזרת השם כשיהיה תחיית המתים לבוא אל חכמי ישראל ודבר איתם באותם דברי תורה שהם עצמם עסקו בהם בחייהם, כי זה נשאר לנו דברי התורה, פלאי פלאים. אז איך אמר רבי יוחנן? שכחו. ומי אמר רבי יוחנן? האחי. הרי מעשה שלם, סיפור מופלא, גמרא מספרת מסכת בבא קמא דף קוף י"ז, לא נכנס כרגע לכל פרטי הסיפור, כי חלק מהדברים שם הם לא לפרסום, מי שרוצה להסתכל שם בפנים. היה שם סיפור שלם שרב כהנא למד בישיבתו של רב, והוא עשה איזשהו קנאת השם צבקות, שהייתה באמת מעשה טוב, אבל הוא היה חייב לברוח מבבל, והוא עלה לארץ ישראל. בבבל היה רב ראש הישיבה, ובארץ ישראל היה רבי יוחנן ראש הישיבה, ורב כהנא היה בהתחלה אצל רב, אחר כך הוא עלה לרבי יוחנן לארץ ישראל. ורבי יוחנן הסתפק בכמה ספקות, ורב כהנא השיב לו עליהם, נעשים סיפור שלם, בהתחלה רב כהנא ישב בקצה בית המדרש, ואז לאט לאט הוא התקדם, 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 עד למקום של האנשים הכי חשובים שם, קרבו אותו, קידמו אותו, כי הוא היה באמת גדול בתורה. ורבי יוחנן כל כך התפעל מהגדלות בתורה של רב כהנא, ואז הוא אמר, בהתחלה דלכון האמרי, הוא אמר לתלמידים שלו בארץ ישראל, בהתחלה חשבתי שאנחנו פה, שנמצאים בארץ הקודש, בארץ ישראל, התורה היא שלנו, התורה נמצאת בידינו, אנחנו, יש אצלנו את העוצמה הגדולה של התורה, כי אנחנו לא ירדנו בגלות, לא נטרפה דעתנו חלילה, לא היה בנו את כל, את כל הקשיים של, של טירוף הדת ועול של הגלות, ולכן יש אצלנו את התורה הרבה יותר. עכשיו, כשאני רואה את הגדלות בתורה של רב כהנא, שהוא מתלמידי בבל, אני אומר, דלהון היא, התורה היא של בני בבל, היא לא השתכחה בבבל. אז איך אומר רבי יוחנן, שהיה הלכה למשה מסיני מצוות ערבה, ועכשיו השתכחה ההלכה הזאת, ולכן באו הנביאים ויסדו אותה, יסוד נביאים. הרי לא השתכחה התורה בבבל, אפילו לא כמילה נימה, אז לא יכול להיות שהשתכחה מצוות ערבה. אלא מתרצת הגמרא לא קשיא, כאן מה שאמר רבי יוחנן, שיש הלכה למשה מסיני לקיים מצוות ערבה, מדובר בבית המקדש. וכאן מה שאומר רבי יוחנן, שזה יסוד שתקנו הנביאים חגי, זכריה ומלאכי, זה בגבולין, מחוץ לבית המקדש. יש מבארים שמנהג ערבה שאנחנו נוהגים ביום הושענא רבה, כבר נהגו בזמן בית שני. זה לא זכר למקדש, כמו שאחרים אומרים. כך מבארים בדעת רשי, בדעת המאירי, שזה כבר היה נהוג בזמן בית שני, שתקנו נביאים לקיים מצוות ערבה ביום השענה רבה. אמר רבי עמי, מצוות ערבה, שמקיימים אותה בפני עצמה, לא כחלק מארבעת המינים של חג הסוכות, היא צריכה שיעור. תכף נראה מה השיעור. ואינה ניטלת אלא בפני עצמה. אל תאגוד ביחד עם הערבה עוד דברים. ערבה בפני עצמה כדי להוכיח שהיא מצווה בפני עצמה. ודבר נוסף, אין אדם יוצא ידי חובתו בערבה שאגודה בלולב. שואלת הגמרא, זה הרי פשוט. כיוון דאמר מר, מכיוון שרבי עמי אומר שהערבה אינה ניטלת אלא בפני עצמה, אז בוודאי שהוא לא יכול ליטול אותה ביחד עם ארבעת המינים. אז פשיטא דאין אדם יוצא בערבה שבלולב. בשמה צריכים להגיד שתי הלכות בפני עצמם? מתרץ את הגמרא, מהו דתימה אילולי, שהוא רבי עמי היה אומר, דבר ראשון שהערבה ניטלת בפני עצמה, ודבר שני שהוא לא יצא ידי חובה בערבה שבלולב, הנמילי, מתי לא יוצאים בערבה שבלולב, היכה שהוא לא יגביה פעמיים, פעם אחת לשם ארבעת מינים, ופעם שנייה לשם ערבה, דלו הגבי ועד הרגבי, אז מכיוון שזה לא ניכר שהוא מקיים מצוות ערבה, הוא לא יצא ידי חובה בערבה שבלולב, אבל אם הוא כן יגביה פעמיים, הגבי, לשם מצוות לולב את ארבעת המינים, ועד הרגבי לשם מצוות ערבה, ניכר שהוא עושה לשם ערבה, הימה לא, אולי נאמר שזה יהיה שונה, ואז כן יצא ידי חובת ערבה, כמה שמלן רבי עמי, שצריך ליטול ערבה בנפרד, זה לא מועיל שהוא לוקח את הארבעת מינים, נוטל אותם פעם אחת לשם ארבעת מינים, ופעם שנייה לשם ערבה. לעומת זאת, ורב חיסדא אמר בשם רבי יצחק, חידוש גדול, האדם יוצא ידי חובתו בערבה שבלולב, ולא גורסים כאן דווקא ביום טוב הראשון של חג, כי הרי מצוות ערבה מקיימים ביום האחרון, דווקא ביום שביעי של חג הסוכות. זאת אומרת, מגיע כאן רבי יצחק עם חידוש גדול, הוא אומר שמצוות ערבה אפשר לצאת ידי חובה בערבה שבלולב. מה שהגמרא שאלה בתחילת הדברים שאמרנו, למה אדם לא יצא ידי חובה בערבה שבלולב, וכי תימה שהוא יגביע ואחר כך יגביע שוב, פעם אחת לשם ארבעת מינים, פעם אחת לשם ערבה, הרי רואים שאף אחד לא עושה ככה. באמת לפי דעתו של רבי יצחק, אם אדם כן יעשה ככה, הוא יגביה את ארבעת מינים לשם מצוות לולב, אחרי זה הוא יגביה את ארבעת מינים לשם מצוות ערבה, יצא ידי חובת מנהג הערבה, והוא לא יצטרך לקנות ערבות במיוחד. כמובן שאנחנו נוהגים לקחת באמת ערבות בפני עצמם ביום השנה הרבה. אמרנו שערבה של מצוות ערבה צריכה שיעור, וכמה שיעורה? אמר רב נחמן, שלושה בדי, שלושה ענפים, עלים לחים, שבכל ענף יש עלים לחים. ורב ששת אמר, לא צריך שלושה, אלא אפילו עלה אחד ובד אחד. אפילו עלה אחד וענף אחד. שואלת הגמרא, מה פירוש? עלה אחד, הרי זה לא ניכר. עלה אחד ובד אחד צלקה דעתך. אז ממילא את הענף זה עוד ניכר. חשבו שזה העלה בנפרד והענף בנפרד. מחזיק ביד אחד עלה, ביד שני ענף. אז מילא הענף רואים, אבל תעלה, אף אחד לא שם לב. אלא אם אפילו עלה אחד בבד אחד, יש לו ענף שמחובר אליו עלה, ובזה הוא יצא ידי חובת ערבה. זאת אומרת שבבית המקדש, כשהיו מקיימים מצוות ערבה, יש ויכוח האם צריך שלושה ערבות או מספיק ערבה אחת. מביאה הגמרא שני סיפורים שאמר אייבו, שהוא מספר מעשה שהוא היה אצל רבי אלעזר בר צדוק. מעשה ראשון, מביאה הגמרא שני סיפורים שסיפר אביו של רב, ראשון האמוראים, קראו לו אייבו, שהוא היה אצל רבי אלעזר בר צדוק, הוא מספר שני סיפורים שהוא ראה אצלו. סיפור ראשון, אבקאימנה כמי דרבי אלעזר בר צדוק, פעם אחת עמדתי אצל רבי אלעזר בר צדוק, והייתי יהוא גברא ערבה כמי, איזה אחד הביא לו ערבה לקיים מצוות ערבה. שקיל, לקח רבי אלעזר בר צדוק את הערבה, חבית, הוא נטל את הערבה, נינע אותה ולא בריך, לא בירך על מצוות ערבה, כמו שאנחנו נוהגים. כסבר רבי אלעזר בר צדוק, שמצוות ערבה היא לא יסוד נביאים, שאז צריך לברך, זה לא תקנה של הנביאים, אלא זה רק מנהג נביאים הוא, ולכן לא מברכים עליו. לפני שהגמרא תביא מעשה נוסף שאייבו הוא סיפר שהיה אצל רבי אלעזר בר צדוק, מביאה סיפור אחר שהיה אצל אייבו וחזקיה, שהיו נכדים של רב. אייבו הזה כנראה היה נין של אותו אייבו של הסיפור הקודם. אייבו וחזקיה שהיו בני ברתי דרב, היו בנים של הבת של רב, היו נכדים של רב. אייתו ערבה לקמי דרב, הביאו לרב ערבה. לקח רב את הערבה, חבית, הוא נענע את הערבה ולא בריך על הערבה. כסבר רב, מצוות ערבה היא לא תקנת נביאים, אלא רק מנהג נביאים הוא. מספרת הגמרא עוד מעשה שסיפר אביו של רב. אמר אייבו, הווקאים נע כמי דרבי אלעזר בר צדוק, היה פעם נוספת, או שזה באותו פעם, שהייתי אצל רבי אלעזר בר צדוק, האטה לכמי יהוא גברה, הגיע לפניו איזה אדם, אמר לי, אז הוא שאל את רבי אלעזר בר צדוק, קרייתא איתלי, אני בעצמי, יש בבעלותי כפרים שלמים ששייכים אליי, וכל התושבים שם הם בעצם נמצאים בכפרים ששייכים אליי, הם נמצאים בכפרים שלי, ובאותם כפרים קרמה יעית לי, זיתה יעית לי, יש לי שם קרמים של ענבים, עצי זיתים, ובני הכפרים שלי עובדים אצלי באותם קרמים, באותם זיתים, עתו בני קרייתה, ומקשקשין בקרמיה, הם עודרים בקרמים בשנת שמיטה. תכף הגמרא תשאל, איך אפשר לאדור בשנת שביעית, זה הרי מלאכה של הקרקע, והגמרא תגיד שמדובר בסוג של אדירה, שהיא לא לשבח את העץ, אלא להעמיד אותו שלא יתייבש, שלא יתקלקל, וזה מותר. ואז בשכר זה מה הם מקבלים? אוכלין בזיתיה. הם מקבלים זיתים בשכר על זה שהם עודרים את הקרמים. האם עריך? האם זה הגון? זה טוב לעשות ככה? או לא עריך, או שזה לא טוב. אמר לי, אז הוא ענה לו. רבי אלעזר בר צדוק, לאותו אדם, לא עריך. לא. זה לא הגון שאתה ככה עושה. אבל כשווי כלי ואזיל. אותו אדם ששאל את השאלה, הלך. אז רבי אלעזר בר צדוק התבטא, אמר, כדו אביתי דיירי באר ההדה 40 שנין. אני גר במקום הזה כבר 40 שנה, אני רוצה לומר לכם, ולוחמיתי בר איניש, עוד לא מצאתי מעולם בן אדם, מהלך באור חן דתקנן כדין, שהולך בדרך ישרה כמו האדם הזה, הדר ואתי, אותו בן אדם אחר כך חזר, ואמר לי, מה אם יעבד? אז תגיד לי, מה כן לעשות? אמר לי, אני אגיד לך מה לעשות. אתה יכול לתת לפועלים שלך לעבוד בשדה, זה אין בעיה, כי זה לא מלאכה לשבח את האילן, זה רק להעמיד את האילן שלו יתייבש, אבל אתה לא יכול לשלם להם מפירות שביעית, מזיתים של שביעית לכן. הפקר זיתה היה לך שוחיה, את הזיתים תפקיר לעניים, תפקיר לכולם, אבל עניים בדרך כלל לוקחים את ההפקר הזה. ותן פריטה היה לקשקושי קרמיה, תיתן פרוטות מהכיס שלך לאלה שעודרים את הקרמים, תשלם להם שכר, אל תיתן להם לקחת מהזיתים, שלא יקבלו פירות שביעית כשכר על מה שהם עובדים. מסביר הרב זייצ'יק, מה באמת הסיבה שהוא כל כך התפעל רבי אלעזר בר צדוק מאותו אדם? ולמה באמת אותו אדם יצא החוצה באמצע? הוא שאל שאלה אחת, יצא ואז חזר שאל שאלה שנייה, ששאל שני השאלות יחד. אני לא יכול לתת להם מהזיתים כשכר, אז מה אני כן אעשה? ואז יגיד לו, תיתן להם פרוטות? אלא מה באמת ההסבר? אותו אדם כשהוא שמע שאסור לו לשלם מהזיתים לפועלים, ישר רץ לשדה, ככה הוא מבאר הרב זייצ'יק, הוא ישר רץ לשדה להגיד להם, רבותיי אל תיקחו מהזיתים של שביעית, את הזיתים של שביעית צריך להפקיר לכולם. אחר כך הוא בא לשמוע, אז מה אני כן יעשה? אדם כזה שלא ידע איך צריך לנהוג, תחדש לו חידוש, הוא עוצר את כל העניינים והולך מעכשיו והלאה להשתנות. זה דבר כל כך נפלא. בן אדם ששומע אמת, דברי אמת, יש אחד שאומר, תשמע, זה דברי אמת, זה נפלא מאוד. אני מסתכל עליך אחרת היום. ויש בן אדם אחר אומר, אני שומע דברי אמת, אז אם ככה אני צריך לנהוג לפי האמת הזאת. עכשיו, לא עוד רגע אחד אחר כך. זה היה אותו אדם, ורבי אלעזר בר צדוק כל כך התפעל, איך אתה מסוגל לשנות את ההנהגה שלך עם כל כך הרבה פועלים? זה לא מדובר פה על איזה מעשה שאדם עושה לעצמו בחיים הפרטיים שלו. זה אדם בעל הבית שעובדים תחתיו פועלים, וכולם יודעים שהוא תמיד משלם שכר מהזיתים, פתאום הוא משנה את ההנהגה שלו, למה? כי הרב אמר שאסור. זה מאוד התפעל רבי אלעזר בר צדוק, וככה מסבירים. הגמרא עכשיו מבארת, וקשקושי משארי, וכי מותר לאדור את העצים בשנת שביעית, והתניא, הפסוק אומר, והשביעית, תשמטנה, תשמוט את השדה, ונטשתה, תעזוב את השדה. תשמטנה דורשים מלקשקש, אל תעדור ואל תחפור בשדה. ונטשתה מלסקל, אל תסקל אבנים החוצה. אז אסור לאדור בשדה בשנת שביעית. אז איך רבי אלעזר בר צדוק אומר לו, אל תשלם להם שכר מהזיתים, תן להם פרוטות. איך אתה נותן להם בכלל לעבוד בשדה? זה השאלה. איך מותר בכלל לאדור עצים? עונה הגמרא, יש הבדל. אמר רב עוקבא בר חמא, תרי קשקושי אבו. יש שני סוגי אדירה בשדה. אחד, סתומי פילי, אחד לסתום את הבקעים באדמה כדי שהשורשים לא יתייבשו והאילן לא יתייבש לגמרי, ואחד, אברויי אילני, והידור אחר זה בשביל לשבח ולחזק את העץ. זה אסור, אברויי אילני, לשבח את העץ אסור לעשות בשנת שביעית, אבל סתומי פילי, לחסות את השורשים של האילן על ידי האדירה, שזה גורם שזה לא יתייבש, השורשים לא יתייבשו, שרי זה מותר, כי להעמיד את העץ שלא יתייבש, בשנת שביעית זה מותר, לשבח את העץ זה אסור. אחרי שאיבו אמר בשם רבי אלעזר בר צדוק, שהוא נהנה את הערבה ולא בירך, אחרי שהוא אמר את ההוראה של רבי אלעזר בר צדוק, שאותו אדם ששילם לפועלים שלו מהזיתים של שביעית, לא כדין עשה, אלא צריך לשלם להם פרוטות, הוא מביא פה דבר שלישי שהוא ראה אצל רבי אלעזר בר צדוק. אמר רב ומשום רבי אלעזר בר צדוק, אל יהלך אדם בערבי שבתות יותר משלוש פרסות, שאדם לא יגיע הביתה, או עוד מעט נראה אולי אפילו לאכסניה, כשהוא היה רחוק מהמקום שלוש פרסאות, ואז הוא מגיע ממש סמוך לשבת. כי אולי לא יכינו לו אוכל, והוא יבוא לכעוס למה לא יכינו לו. ואמר רב כהנא לא אמרן אלא לביתי, לבית שלא יבוא מרחוק ממש לפני כניסת השבת. אבל להושפיזי, אם הוא הולך לאיזה אכסניה, עמיידי נקי צמיח, על מה שהוא הביא איתו הוא סומך, הוא לא מצפה שיכינו לו שם האוכל, אז הוא לא יכעס עליהם אם לא יביאו לו, אבל בבית הוא כן מצפה שיביאו לו אוכל, ואם לא יביאו לו הוא יכעס. ויקדה אמרי, יש כאלה אחרים אומרים את דבריו שאמר רב כהנא, לא נצריכה אלא אפילו לביתי, אפילו לביתו שלא יבוא מרחק שלוש פרסאות בערב שבת לפני כניסת השבת, למרות ששם יהיה לו תמיד מה לאכול, מה שהוא ימצא זה שלו. וכל שכן שלא ילך למקום אחר שאף אחד לא חייב לו כלום, ששם באמת אין לו שום דבר ויכול שלא יהיה לו מה לאכול בשבת. אמר רב כהנא, אותו רב כהנא בעצמו מספר, בידידי אהבה עובדה, באמת היה לי מעשה כזה שעליו התייחס אייבו בשם רבי אלעזר בר צדוק, לא להגיע ממש סמוך לשבת, ואפילו קסה דה ארסנה לא אשכחי. אפילו דגים קטנים שמטוגנים בשמן, בשומן שלהם, בקמח ובשומן שלהם, שזה היה דבר מאוד מאוד קל, סעודה ממש מועטת, אפילו זה לא מצאתי. לכן כדאי מאוד שאדם יבוא למקום ששם הולך להיות בשבת, שיבוא מבעוד יום, שלא יגיע ברגע האחרון. במשנה למדנו מצוות לולב כיצד, שכשחל יום טוב ראשון של חג הסוכות בשבת, הרי היו נוטלים ארבעת מינים בשבת, אבל היה אסור לקחת את ארבעת המינים ברחוב, אז לפני שבת כבר היו מביאים את ארבעת המינים להר הבית. שם היה כתוב שהם היו מניחים את הלולבים על גבי הצטבה, שזה הכוונה ספסלים כאלה שהיו שם מסביב בהר הבית, שם מסביב לעזרה. תנא תנא כמי דרב נחמן, התנא ששנת המשנה אמר לפני רב נחמן, כשהוא אמר שהיו סודרים, היו מניחים את ארבעת המינים על ההצטבה, אז במקום על גבי ההצטבה הוא היה אומר, הוא אמר על סודרים על גג ההצטבה, על הגג שם. זה היה בהר הבית שם סמוך לעזרות, היה מין כזה גג מסביב. אז מעל הגג שם שמו את ארבעת המינים, תחת כיפת השמיים. אז הוא התפלא מאוד, למה להניח את ארבעת המינים על הגג? תחת כיפת השמיים, וכי ליבשם הוא צריך, הם התייבשו שם, לולב היבש פסול, אלא הימה על גב ההצטבה, על הספסלים, מתחת לגג, היה גג סביב, זאת אומרת, בהר הבית שם היה גג, מתחת הגג היו ספסלים, על הספסלים, שם שמו את ארבעת המינים, במקום צל. אמר רחבה, אמר בשם רב או רבי יהודה, סביב החומה של הר הבית, סטיו כפול היה. מה הכוונה סטיו? סטיו זה הספסלים, והספסלים היו כפולים, היה היקף כזה של ספסלים, ומאחריו עוד היקף של ספסלים, היקף כפול כזה. סתיו לפנים מסתיו, זה היה ספסל פנימי, וספסלים פנימיים וספסלים חיצוניים. זאת אומרת, היה בפנים ספסלים, והחוצה יותר היו עוד ספסלים. ככה זה היה עשוי, הספסלים שהיו מתחת הגג, שמסביב להר הבית, ועל הספסלים האלה היו מסדרים את ארבעת המינים, כשהיו מביאים אותם בערב שבת, כשחל יום טוב ראשון להיות בשבת, ושיוכלו בעזרת השם, ביום טוב ראשון, בשבת בבוקר, ליטול את ארבעת המינים בבית המקדש, ולשמוח לפני השם אלוקנו, ועד כאן, דף מם. דלת.